ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט בסדרת חקר השוק של נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואי אפשר לנתח את המדינה שלנו, את הערים במדינה שלנו, בלי להתייחס לאחת הערים המרכזיות והמעניינות שקמו בישראל, אחת הערים הכי מתוכננות שקמו בישראל. ואני יכול לספר לכם שאפילו אבא שלי היה לו כאן חלק, הוא תכנן כאן לא מעט אזורים, כמהנדס חשמל, תאורה, תקשורת, העיר הזאת מאוד מאוד מתוכננת. ואנחנו מדברים על מודיעין בקורסים שאני מלמד, אני מצייר את העיר מודיעין כמרכז תחבורה, אני מצייר אותה כמרכז שכל הכבישים נוגעים בה, עוברים אותה מסביבה ואף אחד לא נוגע בה. אפילו כביש 431 לא נכנס לתוכה. הרכבת שנכנסת כבר לתוך העיר ועוצרת בה, לא ממשיכה הלאה, הרכבת נכנסת עד קרקעי. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא מריחים אותה. ואני חושב שהכביש היחידי שנוגע בה זה כביש 443, אבל גם זה עשו בריקד. אז יש לנו פה את 3 ו-6 ו-1 ו-443 ו-431 ומה לא, ויש לנו את שדה התעופה שגם אנחנו לא מרגישים את המטוסים שלו. אז אנחנו נמצאים כאן במקום מאוד מאוד רציני, והעיר הזאת התפתחה אחרי שהוקמה בשנת 96, וכדי שנכיר את העיר, פגשתי שני מתווכים מקסימים, שהם לא ילדים, אבל מנוסים מאוד, את יהודה איבי ואורי ונקרט, ותודה רבה שהזמנתם אותי פה למודיעין, ותודה רבה על האירוח ועל הקפה, ואני אשמח אם תספרו קצת עליכם, מי זה או מה זה משרד התיווך שלכם, מה שמו, איפה אתם יושבים, איפה אתם מתרכזים, איפה אתם עובדים, קצת על הניסיון, ויאללה, יש לנו הרבה למה לדבר בעיר הזאת.
טוב, אז קודם כל, תודה שבאת, ציינת את כל רשת הכבישים שבאמת מקיפה אותנו, אז קל להגיע בטוח היה לך. באמת אחד הדברים שמאפיינים את העיר הזו והפכו אותה לכל כך מבוקשת, בטח ובטח בשנים האחרונות, זה קום האסטרטגי שלה, המרכזיות שלה, ושבעצם יש בה הכל, אבל לא מרגישים שיש בה הכל. כלומר, יש בה את כל מה שבן אדם צריך, אבל אתה לא מרגיש את זה, את העומס הזה, או את הרש הזה, בחיי היום-יום שלך, כי רוב הפעילות באמת מתרחשת בסביבה ובהיקף העיר, או מחוץ עליה בכלל. באופן כללי, בואו נדבר קצת על הורייזן נדלן, שזה בעצם המשרד שאורי ואני מגיעים ממנו. המשרד הזה פעיל כבר 5 שנים באופן עצמאי, לפני זה השתייכנו לרשת נדלן אחרת, שם התחלנו את דרכנו בעיר מודיעין. אני תושב העיר מודיעין משנת 2008, אורי הוא תושב נעלה, ואני לא סתם מציין את זה, כי גם בנעלה היקף הפעילות שלנו הוא מאוד מאוד רחב.
אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
אי אפשר לנתק את מודיעין מנעלה או בכלל מיישובי הסביבה, כי הן עוברות פחות או יותר תופעות מאוד מאוד דומות, מכל מיני היבטים שאפשר לדון בהם. אנחנו, כמו שאני אומר, פעילים כעצמאים כבר 5 שנים, רואים מה קורה בעיר הזו, שומעים מה קורה במדינה, ואני חושב שמה שקורה במודיעין זה אפילו לא מיקרוקוסמוס של מה שקורה במדינה, כי אצלנו התהליכים הם הרבה יותר קיצוניים, הרבה יותר קיצוניים. אם בחדשות כולנו שמענו לאחרונה שמדובר על עליית מחירים של 10% ממוצעת בארץ, אז אני יכול להגיד לך שבמודיעין בחצי שנה האחרונה המחירים עלו ב-20%, שזה קצת שונה מהממוצעים.
כן, אבל בוא, שאנחנו מדברים על מודיעין, ואנשים לא מבינים את המשמעות של מודיעין, ואתה יודע, לפעמים משווים את זה, אם במיקום ללוד, כן, ואז, ולא מבינים למה לוד לא מתפתחת כמו העיר. אז אני חושב שאחד הגורמים להתפתחות פה, אחד מעבר לכבישים, ואתה יודע מה, אני פעם אמרתי בתוכנית בערוץ 10, במקצוענים 10, אמרתי, זה עיר שאין בה כלום, וישר קפצו עליי, ושירה פליקס אמרה לי, תגיד מה יש, אז אמרתי, יש פה קניון קטן, יש פה מרחל תרבות קטן, אז עוד לא היה את איש פרו כמו שהוא היום, היה רק אזור תעשייה חדש, אז מי זה, מה מאפיין לאוכלוסייה, ואתה יודע מה, אולי תזכרו לי, שאתה יודע, העיר מודיעין שהוקמה, היה קשה להביא אליה אנשים, אז איך התפתחה האוכלוסייה, כאשר אנחנו יכולים להגיד, ועוד מעט נדבר על זה, מתקופה שלא היה, לא היה בתעסוקה כמעט, כמעט ולא, היה אולי בליגד כמה משרדים, באזור ליגד, איש פה היה התחלה של אזור תעשייה, לא היה בה יותר מדי, ואיך זה התפתח, שהיום כבר הכל יותר מפותח, מי גר במודיעין, ומי היה גר בקודם?
זה אורי, נעים לדבר ונעים להכיר, שותף שזה, זה כך כמה דברים על, באמת על ההתפתחות המדהימה של העיר מודיעין, קצב גדילה פה הוא מטורף. יש ביקוש מאוד גדול לעיר, והסיבה יש פה מערכות חינוך מטורפות. אין פה בית ספר לא טוב. יש פה רק בתי ספר שמתחרים אחד עם השני מיותר טוב. וזה יאמר לזכותו של ראש העיר. הוא מסתכל כמה שנים קדימה והוא מתכנן, ויש פה בתי ספר עם אחוזי סיום בגרות מאוד מאוד גבוהים. יש פה מרכזים מסחריים. מה שנתן קפיצה מאוד משמעותית זה באמת החיבור של העיר לרכבת, ומה שמאוד מאפיין, בכל שכונה יש מרכז מסחרי פעיל, מעבר למרכזים המסחריים. שזה הקניון ואיש פרו, פתחו פה גם אזורי תעשייה. ראש העיר כל הזמן דוחף.
יש גם את שילת בכניסה לעיר.
גם את שילת בכניסה לעיר, וגם את ליגד, וממש בשנה האחרונה נפתח פה גם מרכז עיר חדש שנקרא מער, שהחזון שלו להיות כמו, אני יודע, הרמבלס או הרוטשילד של תל אביב, ולאט לאט רואים שם עסקים שנפתחים, ומשרדים גדולים שפותחים שם.
שזה איפה נמצא?
זה נמצא ממש במרכז העיר, קרוב לקניון, מרחק הליכה מהרכבת, ממליץ לכל מי שעוד לא היה שם לבוא לעשות ציור עכשיו, כי בעוד שנה זה כבר יהיה משהו אחר. כל חודש אתה רואה שנפתחים שם עוקים ועוד תנועה, ויש שם גם הופעות רחוב, ומועדון שהגיעו כבר לא מעט אמנים מן השורה הראשונה. העיר מתפתחת בצורה מטורפת, ובהתאם לזה גם הביקוש.
אני יכול לספר שבתחילת דרכה של העיר, כמעט התחננו לאנשים שיבואו לגור פה. כלומר,
לא
העיר...
לא כמעט, התחננו.
התחננו לאנשים. כלומר, רוב השיווק היה בקרב אנשי קבע, מקבים וראות למקומות, רובעים שנבנו בעיקר עבור אנשים כאלה, עד היום הם נמצאים שם ברובם, וגם הרבה מהשכונות במודיעין עצמה, נבנו לשיווק לאנשי קבע ויוצאי כוחות הביטחון או עובדי כוחות המשטרה ומשמר הגבול וכדומה. אחת השכונות לדוגמה נקראת שמשוני צבאי, נקראת צבאי כי היא יועדה ליוצאי צבא או למשרתי הצבא. אבל מהמקום הזה של כמעט להתחנן לאותם אנשים לבוא ולגור, הם מהר מאוד הבינו, האוכלוסייה בארץ הבינה את הכוח של העיר הזו, כי ערך הנדלן פה התחיל לעלות, כי אנשים גילו בעצם שהמרכזיות של העיר, על אף שבהתחלה ראו פה רק הרי טרשים, ואף אחד לא האמין במקום הזה, אבל הבינו שהמרכזיות של העיר, לצד זה שבתל אביב מחירי הנדלן היו מאוד מאוד גבוהים, בירושלים מחירי הנדלן היו מאוד מאוד גבוהים, ולא היה נדלן זמין לזוגות צעירים, הרבה מאוכלוסיית העיר מודיעין הם פליטים של אנשים שרצו אולי לגור בירושלים, אבל לא מצאו את עצמם שם, וקנו פה כי פה היה יותר זול.
או בעיקר אנחנו יודעים שהרבה מלוד הגיעו לפה.
עכשיו, יפה. בתחילת דרכה של העיר, תושבי רמלה, לוד, גם חולון ובת ים, מצאו פה מענה, כי הנדלן פה היה מאוד מאוד זול, אבל בערך אחרי 10 שנים כבר כמעט לא נותר זכר לאותם אנשים. הם פשוט עשו סיבוב נדלני מאוד מאוד יפה, אפילו הכפילו את ערך הנכסים של עצמם, מכרו ויצאו מפה. וככל שהתקדם התהליך הזה של ההתפתחות של העיר, והכניסה של הרכבת וקניון עזריאלי פה לעיר עשה קפיצה משמעותית באותם שנים, וגם הבריח מפה את אותם אוכלוסיות חלשות יחסית, שלא יכלו לקנות פה נכסים, והאוכלוסייה פשוט התחלפה לאוכלוסייה שהיא הרבה יותר חזקה סוציו-אקונומית, והיום לדעתי מודיעין, בלי לבדוק, לא בדקתי את זה, ממוקמת מאוד גבוה בסולם הסוציו-אקונומי בארץ. ומה שקורה עכשיו זה, לצערי, אם אני מדלג כאילו כמה שנים fast forward קדימה לתקופה של היום, היום אנחנו רואים תהליך שבו רק משדרגי דיור יכולים לקנות פה דירות, כמעט לא תראה פה דירות שנקנות על ידי זוגות, שזאת הדירה הראשונה שלהם.
המחירים פה נהיו כאן כבדים מאוד, אנחנו תכף נדבר על זה.
נכון, מאוד מאוד כבדים, ברמה שאנחנו אפילו לא יכולנו לדמיין אותם כמתווכים, שראינו במו עינינו תעליות, אבל לא דמיינו שהם יגיעו לרמות כאלה גבוהות.
יפה.
וזה כואב לנו.
א', זה כואב, וב', זה חבל שלא קצת מטפלים בצעירים, אבל כנראה שככל שאתה יודע, כמו כל האווירה במדינת ישראל, עם כל השיווק של הקרקעות, שרואים שאפשר לשווק ביוקר, והמדינה יכולה להרוויח יותר, אז זה מדביק, אבל בואו לא ניכנס לפוליטיקה, בלי שהשיחה תהפוך פה לשיחה קשה, לאור מה שאנחנו חושבים על התנהלות שוק הנדלן בישראל. ואני בא מעיר כזאת, שגם יש בה את אותה בעיה. אני ישבתי הבוקר עם זוג, עשיתי להם ייעוץ בירושלים, וזה עצוב, אין להם איפה לקנות, אין להם, והם לא נולדו להורים עשירים, וזה ממש ממש בעיה, ואני יחד איתם מנסה לטקס עצה, איך להגיע לעוד קצת, עוד קצת עון עצמי, בשביל לקנות בכל זאת משהו, אבל בואו ככה נתחיל להיכנס לעיר, ואתם סקרתם את זה יפה מאוד, אז בואו ככה נתחיל לדבר על השכונות, אבל אני חושב שאתה אמרת לי לפני שהתחלנו, וגם עכשיו אמרת את זה, שאם אני מסתכל בתוך השכונות, אני אראה דמיון באוכלוסייה, נכון? יש שכונות שהן שונות, נגיד אוכלוסיות יותר דתיות, יותר דתיות לאומיות, או שכולם אנחנו יכולים להסתכל עליהן בתור שכבה אחת.
טוב, אז יש בעיר באמת כמה שכונות, אין ביניהם הבדלים משמעותיים. יש את השכונה הראשונה שנקראת מליבו, שהיא שכונת הנחלים. זאת השכונה הראשונה שהוכלסה במודיעין. אחריה זה שכונת הפרחים. השכונות האלה מופיינות בבתים יותר גדולים. היא מה לעשות, בזמנו הקבלנים לא חסכו עלינו במטראז'. באמת, שם חשבים לבתים יותר גדולים. זה השכונות עם הכי פחות טרנזקציות בשערים שיש לה.
בוא, אתה יודע, בוא נעשה סדר. שים, אנחנו, לנו זה רור. ושאנחנו אומרים הנחלים, כן? אז אנחנו אומרים, זה ברור לנו שזה הרחובות, שיש שם את כל הנחלים אחד אחרי השני, אז זה באמת קל למצוא במפה, אנשים יסתכלו, נחל קטלב, נחל זה, יראו את כל הרחובות שם. בוא תתחום לי למשל את שכונת הפרחים, איפה היא נמצאת, לעומת נחלים.
שכונת הפרחים זה השכונה הכי קרובה למרכז העיר. היא קרובה מאוד לקניון, היא גובלת בשכונת מסועה ובשכונת הנחלים.
אוקיי, ושם מי גר?
שם בהתחלה היו גרים ראשוני העיר.
זאת אומרת שאתה מדבר איתי על השכונה הוותיקה.
אחת השכונות הוותיקות של העיר, והיום זה כבר לא ככה. זאת אומרת, מוותיקי העיר, אבל גם זוגות צעירים הגיעו לשם.
ומה מאפיין את הנכסים שם, את הדירות ששם?
הנכסים בשכונות האלה בעיקר בנויים רווח יותר, גדול יותר, אם כי כרחובות ברחובות צפופים יותר. זאת אומרת, הבית עצמו יכול גדול, אבל הרחוב יותר צפוף.
ואז אנחנו מדברים על עלויות של סדרי גודל של דירות.
תראה.
ואמרת שאין הרבה פעולות, אין הרבה מחירות.
תראה, בגלל הקרבה של השכונות האלה למער ולקניון ולרכבת, נתנו קפיצה מאוד משמעותית בשנתיים שלוש האחרונות. ניתן לך דוגמה, דירת שלושה חדרים, עם נע סביב 2,200, 2,300, אני מדבר על דירה סטנדרטית, לא דירת גן, דירה פס מקרה טוב, במקרה הטוב עוד יותר עם מעלית, דירת ארבעה חדרים החל מ-2,600 ומעלה, דירת עוד מבוקש 100-200.
שכונות שדיברת על קייזר.
קייזר זה שכונה מעורבת, גרים בהרמוניה, חילונים ודתיים, יש שם בתי ספר חילונים ודתיים, בהחלט זה מודל לחיקוף, אפשר דו-קיום, לנהל בטן לחיות.
ותאפיין לי שם את הנכסים?
שם רוב הנכסים עם נגישות, כי זה שכונה 15-17 שנים. חלק קייזר.
תראה, יש גרף מאוד ברור של יחס הפוך בין שנת הבנייה לגודל הנכס. כלומר, ככל ששנת הבנייה מתקדמת יותר, גודל הנכס קטן יותר. וזה קרה כי לאט לאט הבינו את הפוטנציאל של העיר הזו, והבינו שלא משנה מה תמכור פה, כנראה יקנו. ויקנו במחיר מאוד מאוד יקר. וזה מה שרואים. החלק מהרנסנס של השכונות הישנות, הוא בגלל שאנשים נמאס להם לגור בקופסאות גפורים, כמו שהם מכנים את זה, והם רוצים לחזור לבתים גדולים, והבתים הגדולים והמרווחים יותר, לפעמים אפילו באופן משמעותי, הם בשכונת הפרחים, בשכונת הנחלים, באותן שכונות ותיקות, שבהם באמת הקבלנים בנו לפעמים, כאילו אף אחד לא פיקח עליהם. אתה יכול למצוא פה נכסים עם גינות של 250 מטר, זה דברים שקשה מאוד למצוא היום במודיעין, בנכסים יותר חדשים.
יש שם עסקאות? זאת אומרת, אנחנו רואים עסקאות בשכונות
יש
האלה?
יש עסקאות בכל השכונות. בכל השכונות. באופן מסורתי, בשכונת הנחלים יש פחות עסקאות, מביתר העיר, באופן יחסי. וגם רוב העסקאות בשכונת הנחלים זה עסקאות של אנשים שעוברים בתוך השכונה. כלומר, כמעט אין נדידה או הגירה שלילית מהשכונה הזאת. יש שכונות שהן מבוקשות יותר מבחינה הזו, יש שכונות שבהן אתה כן תראה נדידה בין שכונה לשכונה. ברוב המקרים אנשים מאוד מאוד אוהבים את השכונה שלהם ולא יוצאים ממנה. רוב המקרים.
אבל אמרנו בכמה העלויות של הנכסים בשכונת קייזר?
תראה שוב, אני לא חושב שיש מקום לעשות פה איזושהי הבחנה בין השכונות מבחינת הנכסים. אין פה הבדלים תהומיים בין השכונות בעיר הזו. גם לא ברמה של ה-50,000 שקל. המחיר של דירה זהה בכל שכונה עם אותם פרמטרים, המחיר יהיה אותו מחיר. העניין הוא שלדוגמה בשכונות הישנות יותר יש פחות דירות עם נגישות ובהכרח חוסר בנגישות מוריד את ערך הנכס. אבל אם תוסיף להם נגישות, המחיר יהיה כמו בכל שכונה אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לך שיש שכונות שוואלה שם אתה יכול למצוא מציאות. אין מציאות במודיעין היום. אין.
כן, אבל גם שאנחנו מדברים על נגישות, הרי אנחנו מדברים על עיר שנבנתה מ-96 ומעלה, שאז יש חובת מעליות ויש חובת ממדים ויש חובות כאלה.
אז חובת מעליות חלה פה על הקבלנים בתחילת הבנייה רק אם מדובר על מעל 4 קומות. יש פה הרבה מאוד בניינים, ורוב העיר מודיעין בנויה כבניינים של 3 קומות. רוב הבניינים פה בשכונות הישנות הם ללא מעלית, כי החוק לא חייב את הקבלן לעד 3 קומות.
זה בדיוק מה שרציתי שאתה תגיד להם, שאנשים יבינו איך זה נוצר, בגלל שאנשים בראש שלהם, כן, הרי יודעים כולם מהתמה, את החוקים הנוקשים, אז הנה אנחנו, הבהרת לנו את זה.
הסיבה היא גם הייתה נוספת, בתחילת השיווק של העיר הזו, המטרה הייתה למשוך לפה אנשים שיקנו נדלן זול, התוספת של מעלית ייקר מאוד את הנכסים באותה תקופה. כשהעיר תפסה תאוצה, כבר היה ברור שהולכים לשים פה מעליות, ולא משנה איזה מחיר ייתנו לבית, כנראה ישלמו אותו. היום, אגב, הקונים, זה, אם כבר מדברים על תופעות שקרו עם השנים, היום הקונים הרבה יותר מפונקים במרכאות, ולא מוכנים לגור בדירות ללא נגישות, גם זוגות צעירים.
אז איך, מה קורה באמת עם הדירות בבתים
הרבה פעמים משקיעים קונים אותם. הרבה פעמים משקיעים קונים אותם.
כן, אבל כשמשקיע קונה אותם, מישהו צריך לבוא לגור שם אצלו.
אז כסוחר, יש לך פחות אפשרויות להתפנק. כשאתה בא לקנות לעצמך, אתה מרשה לעצמך אולי יותר להתעקש על מה שחשוב לך.
אז אם כבר שלטת בצורה כזאת במחירים, בוא תסבר את האוזניים שלנו להשכרה, בכמה כאן יוזכרו דירות, ותפריד כאן, כמו שבהחלט אמרת, את א', תגיד לי אם זה תקף גם על כל השכונות שהמחירי שכירות דומים כמו במחירים של הנדלן, ותיקח אותי באמת לשכונה, לשכונות הישנות, איך זה משפיע שם על השכירות לעומת השכונות האחרות.
אז יפה, אז קודם כל, כברירת מחדל או כמצב קבוע, תמיד חסרות פה דירות להשכרה. תמיד, חסרות. הייתה איזו תקופה שהעלו את מס הרכישה למשקיעים, המשקיעים יצאו מפה, והחוסר הזה הורגש. כלומר, אנשים פה ומודיעין היא ידועה בתור עוד מובילה במדינה כמובילה בגרושים גרושות שלה. וכשבית של גרושים וגרושות כזה מתפרק, צר מבית אחד צורך בשני בתים. רוב השוק הסחירויות היום, אני לא יודע, לא בדקתי את זה למספרים, אבל בתחושה שלי, כאחד שמרגיש את השוק וכגרוש בעצמו שגר בדירה בסחירות, אנחנו די כאילו ממלאים את השוק הזה, ויש צורך עצום בשוק הזה. אין הבדל אקוטי במחירים בין השכונות, כמו שאין הבדל במחירים
של הנכסים. ומה סדרי הגודל?
אז דירת שלושה חדרים, כמו שאנחנו עכשיו מקליטים ממנה, בשכונת הפרחים אנחנו נמצאים. דירת שלושה חדרים פה ללא נגישות, השכירות עליה היא 4.5. כאשר השכירות לשלושה חדרים עם נגישות יכולה להגיע ל5, אז בוא נגיד הפער יכול להיות עד 500 שקל. מצד שני, אתה יכול למצוא גם דירות שלושה חדרים ללא נגישות כמו פה, שתי קומות ללא מעלית, במחיר זול יותר. הכל תלוי במצב הדירה, בפרמטרים האפיינים. יש מרפסת גדולה, אין מרפסת גדולה, יש מחסן, אין מחסן. ברוב הדירות, אגב, במודיעין יש מחסן ויש חניה. מבחינה הזו העיר די מסודרת. זה חלק מהתכנון.
ומה אנחנו רואים בדירות היוקרה או דירות הגדולות?
תראה, אתה יכול היום ללכת נגיד לשכונת המאר, המרכז העיר, השכונה החדשה ביותר היום בעיר, ששם המחירים, אגיד לך את האמת, אני לא מצליח להבין את הרציונל שמאחוריהם. אם פה דירת שלושה חדרים, אנחנו נמצאים בה, יכולה לעלות היום 200, אגב, זו דירה שלפני שנתיים נמכרה ב1,600,000, סתם שתהיה איזושהי קנה מידה. אם דירה כזאת שאצלי פה בשכונת הפרחים עולה 200, בשכונת המאר היום נמכרת ב2,800. לא יודע להסביר את הפער בין המחירים, אבל בשאר השכונות היא תימחר פחות או יותר באותו מחיר ב2,200 הזה. המאר הקפיץ מאוד מאוד את המחירים, כי הנכסים שם מיוחדים, והמיקום הוא, תשמע, אתה נמצא כאילו במרכז העיר, יש מתחתיך חנויות, זה מקום שבמודיעין אין חנויות מתחת לבתים, אנחנו לא גרים מעל חנויות.
שם גם הכל קרוב, גם הרכבת, גם הקניון, שם הכל קרוב.
בדיוק, אז אתה משלם עבור הדברים האלה. השאלה, כמה אתה מוכן לשלם עבור הדבר הזה? כי אני נמצא יחסית למער 5 דקות הליכה. אז אני לא דקה הליכה משם, אני 5 דקות. השאלה אם 5 דקות הליכה שווים עוד 800,000 שקל. לא, לא יודע.
הבנתי. אז בוא, אם אנחנו כבר דיברנו על המער, דיברנו על קייזר, בוא נמשיך לזכור ככה ונבין את השכונות הנוספות. דיברתם על הנביאים.
שכונת השמשוני נקראה על שם האדריכל שבנה אותה. היא חולקה לשתי שכונות, שמשוני נביאים, שמשוני צפון, ושמשוני מגינים, שמשוני
דרום. שזה איפה נמצא?
זה נמצא גם קרוב למער. שכונה, שתי שכונות שמה שחוצה אותם זה עמק בית שאן. פחות או יותר אותה אוכלוסייה. יש יותר אוכלוסייה צבאית או משהו כזה בשמשוני צבאי, כי זה היה באמת שכונה, כמו שאמר יהודה, שיועדה לאנשי צבא ואנשי קבע. שכונות נוספות שיש בעיר, שתי שכונות חדשות, יש לנו שכונת הציפורים ושכונת נופים. שכונת הציפורים זה שכונה שנבנתה לפני כ3.5 שנים, אוכלסה ב100%. שכונת נופים, גם שכונה גדולה ואוכלסה ב90%. השכונה הבאה שאמורה לבנות פה זה שכונת שכונת מורשת, כל שם מכור. אין שם בתים.
זאת אומרת שאם היום אני בא ורוצה לגור במודיעין, איפה יש לי למצוא פה דירות אם אני רוצה חדשות? ואיזה תקציב אני צריך להכין?
דירות חדשות היום, לדעתי, כבר לא נשאר כלום. תקציב זה מאוד מתאים למה, למה אתה מחפש, אם זה 4 חדרים או 5 חדרים או דירת גן.
אם אני מדבר על סדר גודל של 5 חדרים?
5 חדרים, 3,400, 3,500 ומעלה. על דירה יד ראשונה שאני לא יודע אם יש היום בכלל דיר.
זאת אומרת שאפילו גברתם על בית הקרם ורמת בית הקרם, שם אני גר בירושלים.
תשמע, יש פה ביקוש מטורף, ואחת מהם, אחת הסיבות המרכזיות זה החינוך פה, זה מערכת החינוך, זה רמת פשיעה מאוד נמוכה פה. אין פה שכונות לא טובות, לא קיים דבר. מרכז עיר החדש שפתח והמיקום.
איך השפיע כל הפתיחה של המרכזי משרדים שאנחנו רואים באישפורט, כל התעשייה שיש שם, כל המסחר שיש שם? עכשיו אני בא שם, אכלתי במיכליס, עשיתי להם פרסומת, ישבתי שם לייעוץ, מקום מקסים, כל מה שאנחנו רואים, כל הרכב, כל הדברים שיש שם, ההתפתחות של המשרדים גם באזור ליגת שזה התפתח עוד, איך זה השפיע עוד על ההתפתחות של העיר?
תראה, הגיעו לפה הרבה חברות גדולות, פתחו פה מרלוגים, אז אנשים החליטו לעבור לפה, כאילו שיותר נוח, יותר קרוב למקום העבודה, ויש פה הרבה חברות הייטק שפתחו. ובסופו של דבר, נוצר פה ביקוש, עזר מאוד למקום לנסוע שעה וחצי, שעתיים למקום עבודה, רוב לבית.
טוב, עכשיו בואו אני רוצה ללכת איתכם על שני מקומות שהפכו להיות חלק ממודיעין, שאני אפילו כמעט עברתי אליהם, לרעות ולמכבים. רעות שהתחילה גם כן כמאחז צבאי, רעות שכונה שנבנתה עבור אנשי הקבע, אנשי הביטחון, לא רק הקבע, סליחה, עולם הביטחון. ומה קורה שם בשנים האחרונות, היום זה שכונות, המקומות האלה?
רובעים, נקרא להם רובעים. הרבה מאוד שנים הם היו מנותקים ממודיעין מבחינת ההתנהלות המוניציפלית, היו על זה מאבקים רבים, היה להם אינטרס להיות מנותקים, זה בסדר. היום הם רובעים של מודיעין, אבל אי אפשר להשוות אותם לאף שכונה בעיר. הם לא דומים לשום דבר. זה יותר כמו כפר בתוך העיר. מה שמאפיין את הרובעים האלה, את מכבים ואת רעות, זה בתים פרטיים. אין בתים משותפים, אין בניינים משותפים. זה בתים שהם יותר פרטיים, או וילות על מגרשים גדולים, או דו-משפחתיים על מגרשים גדולים. והמחירים שם הם בסדרי גודל אחרים לגמרי. בוא נגיד, זה לעשירים בלבד. יש לנו לדוגמה, סתם אתן לך דוגמה, לבית במכבים שבשיווק שלנו היום. מחיר השיווק הוא 11.9 מיליון, כשאנחנו מצפים לסגור מעל 10.5 מיליון, אולי יותר.
וכמה ביקוש יש לשני המקומות האלה?
יש כל הזמן קונים למקומות האלה, ויש גם אנשים בווייטינג ליסט. במקרה הזה המחיר המבוקש פה הוא יחסית גבוה, ולכן הבית לא נחטף. אבל בוא נגיד שאם המחיר היה סביב ה9 מיליון, אז הבית היה נחטף כבר מזמן. גם עסקאות ב13.5 מיליון נעשו שם.
כלומר, זה בתים באיזה גודל?
גדולים מאוד, אני לא יודע, 450, 480, 500, לפעמים יחידות דיור, לפעמים ללא, לפעמים על מגרש של דונם, לפעמים על פחות, אבל יש שם באמת מחירים שלא דומים לשום דבר בעיר, זה כאילו לא חלק מהעיר, מתנהג אחרת לגמרי.
ואם אני הולך לרעות, אני בעבר רציתי לקנות ברעות בשנת, לדעתי זה היה שנת 98, 7.
עשית טעות שלא קנית, כנראה שילשת או ריבעת את המחיר מאז.
אני אז חושב שהייתי במסע ומתן על בית מורחב, הרי היה שם כמה דרגות של בתים.
כמה דגמים.
בסדר גודל של 400 אלף דולר, והיום אותו בית כמה יעלה?
7.5. אם לשיפוץ, אז אולי 5.5. אבל אין מחירים כאלה. 7 וצפונה.
זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לבוא ולגור פה באיזה משהו קצת יותר פרטי, קצת יותר קרקע, לאן אני הולך?
אתה הולך לאורי.
הרמתי לו לנגיחה.
רק לאורי, עכשיו הוא יגיד לך למה.
טוב, אז אחת האלטרנטיביות, צוינות, מעבר של שדרוג מהעיר מודיעין, היישוב נעלה והיישוב שנמצא לידו נילי. זה יישובים כפריים שנמצאים במרחק 11 קילומטרים מצומת שילת, והרבה מאוד אנשים מבינים את היתרון של המקומות האלה. זה עדיין בתים במחירים נורמליים, תכף אני אגע גם במחירים. בתים דו משפחתיים או חד משפחתיים, היום גם בנעלה יש בניינים מדורגים. יישובים, נעלה הוא יישוב עירוני, שיש לו בית ספר יסודי, יש לו את כל מה שצריך, זה מה שנקרא הפרוור של מודיעין, אנחנו במרחק 11 קילומטרים, נהנים מכל השירותים של מודיעין, אני אגב גר בנעלה, נהנים מכל השירותים של מודיעין, אבל כשרוצים לנסוע בסוף היום עבודה, אז נוסעים לאזור שקט, עם נוף, עם מרחבים, בית גדול, עם גינה גדולה.
אני יכול להעיד, אני לא אספר למה, אבל שהייתי בנעלה, באחד הייעוצים שעשיתי, אחד הייעוצים שלצערי נגמרו ברמה עצובה, וזה מקום שמשדר שקט ושלווה ומדהים ובתים יפים ואנשים יפים. אבל חשוב לי להבין, אתה יודע, אתה דילקת לי בגיאוגרפיה, דילקת לי על לפיד ועל כפרות וכל היישובים בדרך, וקפצת לי ישר לנעלה. במילה אחת, איך זה קרה? בלשי, גם לפיד, אני יודע, היה לי שם חבר שלצערי גם כן איננו, אבל למה דילקת לי על היישובים האלה?
אני אסביר, היישובים האלה הם פרובנס, הם ממש נקרא קרובים מאוד למודיעין, והמחירים שם מטורפים, גם שם יש היצע מאוד מאוד נמוך, וכל בית שיוצא למחירה קופצים עליו, עטים עליו, המחירים שם נעים החל מ4.5 וצפונה. אז לכן דילקתי לנעלה, המרחק לא גדול, הכל 11 קילומטרים, ואיכות חיים שווה, עדיין המחירים שם סבירים, אפשר למצוא בתים דו משפחתיים סביב 2,600, 2,700.
כמה תושבים יש בנעלה?
בנעלה יש 550 משפחות, בטופ אנחנו נגיע ל-700. התחלתי להגיד, יש לנו בית ספר, יש לנו תנועת נוער, צופים, יש לנו חוגים שם, מגרשי ספורט, בריכה, מקולת, אמור להיפתח מרכז מסחרי, פשוט איכות חיים שאין לתאר.
ונילי?
יש לנו חיי קהילה. נילי זה יישוב קהילתי, יישוב מונה 450 משפחות כרגע, גם מתכנן להגיע ל-550, ברגע שהם יעברו את ה-500, אז הם כבר לא יוכלו להיות יישוב קהילתי. מה זה אומר יישוב קהילתי?
חסכת לי.
חסכתי לך את המילה. יישוב קהילתי זה אומר שיש ועדת קבלה ליישוב, הם יכולים להגיד לך, אתה לא מתאים לנו מסיבה כזאת או אחרת. חוק מאפשר את זה עד כמות מסוימת של מספר משפחות, ועד 500 משפחות זה היישוב קהילתי. כנראה שהם ישנו את הציוויון שלהם. ועדת קבלה כוללת מבחנים של מכון שפי קינן, וועדת קבלה של היישוב, אתה חייב לעבור אותם כדי להיות אחד מהקהילה שלהם.
ומי מנהל את העיר הזאת? יש מועצה? שאתם שייכים למועצה מקומית, אתם לא שייכים למודיעין?
לא, אנחנו ככה. מוניציפלית שייכים למטה בנימין. חינוכית, יש הסדר עם העיר מודיעין בנעלה, החל מכיתה ו', ילדים, יש לנו בית ספר יסודי והילדים עוברים בהסעות למודיעין, בעיקר לשני בתי ספר, לגרוני ג' ולגרוני ה', אבל יש גם בתי ספר אחרים. ובנילי זה עד חטיבה כולל, זאת אומרת שהחל מכיתה ט', הילדים עוברים למודיעין, גם לאותם בתי ספר.
אז הנה, אנחנו בעצם כבר מתחילים למפות את העיר, אנחנו מתחילים למפות את הסביבה, ואני חושב שכבר קיבלנו גם את האלטרנטיבות, קיבלנו כבר את האלטרנטיבות, ומה אנחנו אומרים לאנשים שאומרים, שמה, שאני נוסע לכיוון מודיעין עילית, ועוצר בדרך בנילי, קצת מתהפכת לי הבטן מבחינה ביטחונית וכל מה שקשור בזה.
תשמע, אני יכול להבין, מי שזר לא מכיר את זה, ומי שלא מתרגל, יכול בהתחלה להיבהל מזה. כן, יש סיפור על אשתי, שלפני שקנינו בית ביישוב נעלה, הגענו 3 פעמים לכיכר שלפני, כיכר של נילי, ואשתי אומרת לי, תסתובב פה, אני לא גרה. אין סיכוי שאני גרה פה.
תספר לנו מאיפה הגעת
הגעתי לנעלה מגבעת זאב. במקור הייתי ירושלמי, אני ירושלמי בדם, ומזג אוויר והאווירה מאוד חשובה.
מה, סתם אתה חושב שאני מדבר איתך?
גבעת זאב הייתה אלטרנטיבה קרובה לירושלים עד שהיישוב התחרד, לצערי הרב. אמרתי, טוב, בוא נחפש אלטרנטיבה. ניסינו במודיעין, לא התחברנו. לא יודע, מה היה קטן לנו. ואז אמרתי לאשתי, יאללה, בוא ננסה לגור בנעלה. אמרתי, מה פתאום, אין סיכוי, אני לא בא לגור שם. אמרתי, בוא ננסה. בקיצור, הגענו 3 פעמים ליישוב, 3 פעמים סובבה אותי, פעם רביעית, אמרה לי, טוב, זהו, אנחנו הולכים לקנות שם בית, אנחנו גרים שם כבר 11 שנים, ואנחנו לא זזים משם. איכות חיים, החיי קהילה, הכל, הכל ביחד, פשוט כיף.
הילדים, מעבר לנושא של בתי ספר שאמרת את זה יפה מאוד, מה קורה עם פעילות לילדים ולמשפחות? הרי סך הכל אנחנו מדברים, וזה הגדרנו בלי שרצינו, כן, למרות שדיבר יהודה על גרושים וגרושות, אבל הסיבה שהגרושים והגרושות נשארים פה זה בגלל שיש משפחה. אנחנו מדברים פה על בסיס משפחתי, הרי אם לא היה, אז לא היה חייבים להמשיך לגור פה, מעבר לחוט חיים, כן? אבל להיות ליד אחד ליד המשפחה, להיות ליד הילדים, אז במודיעין במודיעין אני יודע, במודיעין, אתה יודע, שאני מסתכל, אני נזכר אחורה, ואנחנו היינו באים פה לפארקים שיש פה בין הבתים, גם פה שני מטר מפה, ויש כאן את המקומות לסקייטבורד ואת הכל, והיינו באים, שמים שיחות על הדשא, והילדים היו משתוללים, אז אנחנו יודעים, ומה יש פה במודיעין, ומודיעין באמת היא עיר למשפחות ולילדים, אז איך זה עובד בנעלה ובנילי?
אני אסביר, אז יש באמת מגמה בשנים האחרונות של הרבה שהביאו את ההורים שלהם לגור בנעלה. סיפרתי קודם שיש בתים בבניינים, אז בבתים נגישים, לרוב בתים נגישים, זאת אומרת, בנו בתים עם מעלית בנעלה, והרבה מאוד הביאו את ההורים שלהם. זאת אומרת שיש גם את המשפחתיות בנעלה, כן, זה
בתים באמת... בתים עם מעלית?
כן.
אנחנו לא מדברים על בתים משותפים.
בתים משותפים בנעלה, חדש, פרויקט בין שנתיים וחצי.
הנה, זה חידוש. כן,
לגמרי, לגמרי.
תגיד לי, ויש, ממה שאתה יודע להגיד לי, יש גם משקיעים שקנו במודיעין, בעצם בנעלה ובנילי?
פחות. למרות שאני חושב שזה פוטנציאל אדיר למשקיעים, כי אתה יכול לקנות שם בית דו-משפחתי, ובדו-משפחתי לבנות יחידה, אז אתה מרוויח פעמיים, והמחירים עדיין סבירים, גם הצועת שם תהיה.
יש שם יחידות שמזכירים בהם...
יש המון. יהודה קודם דיבר על הגרושים, גרושות במודיעין. עכשיו, להזכיר דירה במודיעין סביב 5,000 שקל. בנילי נעלה, אתה יכול למצוא יחידה ב-3,500, 3,000 שקל. אז הרבה מאוד, באים גם אלינו.
זאת אומרת שאם אנחנו מדברים גם, כרגע לא רק למשקיע נדלן, אם גם שומע אותנו מישהו שמנצל את זה בשביל להבין אם כדאי לו לחשוב או שאנחנו פותחים לו את הראש לחשוב, זאת אומרת, אתה הולך בונה לך שם יחידה ואתה עושה לך יחידה בתוך הדירה ואתה מזכיר אותה וזה משלם לך חלק מהמשכנתה.
בהחלט, בהחלט, בהחלט.
טוב, אז בוא, אתה יודע, אתם לא תאמינו, אנחנו צריכים להתחיל לסכם. אז בוא, אנחנו רואים בעצם, אם אני מסכם את מה שאתם רואים, אתם רואים קודם כל אנחנו נמצאים בעיר שעושה טוב, בעיר שטוב לנו לחיות בה, שהיא לא רק עיר השינה הידועה, שהיא בזכות האזור פה, שמפה נגיש לכל.
גם לישון צריך טוב.
כן, אבל שאתה צריך לישון, וזה כאן היתרון, זה שבעצם אתה יכול לקום בבוקר, לנסוע פה עד לתחנת רכבת, ואני זוכר, הייתה תקופה שלי לא היה רכבת בירושלים, והייתי צריך לבוא עד לפעתי מודיעין, ומשם לנסוע שלימדתי בחיפה, ולא הייתי מוצא חנייה. הייתי מחפש על הגדרות לחנות. זה בגלל שאנשים פה, או שעכשיו עשו את זה גם, התחנה המרכזית הרי היא בקניון. אז אתה, אפילו עם תחבורה ציבורית, נוסע ומשאיר שאפילו לא מגיע עם אוטו, למרות שעשו שם חניות והכל. זאת אומרת, היתרון פה, אתה לא צריך לצאת, לעמוד בפקקים, אלא אתה יוצא מפה ונוסע ואתה כמה דקות בתל אביב, אתה כמה דקות בכל מקום, ושעה ועשרים, הנה, אשתי בדיוק בדרך לפה, שעה ועשרים מחיפה, זה אני יודע מהניסיון של הנסיעות.
אז בדיוק אני אגיד לך לגבי עיר השינה. האנשים מסתכלים על זה כאילו על משהו רע. אני חושב
להפך.
שהאנשים פה נמצאים בגלל שזאת עיר השינה.
בזכות.
בזכות שזאת עיר השינה. כי נוח ונעים ורגוע לישון פה ולגדל פה את המשפחות. ומצד שני,
בחצי החיים, שעה... איכות החיים, אוויר.
בחצי שעה יש לך את הבלגן של תל אביב, את הבלגן של ירושלים, אז אתה יכול ליהנות מהבלגן, אבל לא להביא אותו הביתה. אתה בוחר להביא שקט הביתה.
אתה יכול להגיד את זה במילים גסות, שאתה בעצם חי 2 מטר מזיהום האוויר ומהלחץ ומהכל, ואתה לא מריח אותו, וכבר אמרנו בהתחלה שאני לא מריח פה אף כביש, ואני לא מריח פה אף רכבת, והכל קרוב, הרי שאני נוסע בכביש 1, או בכביש 6, או ב-443, או אולי ב-443 היחידי שכן, או בכביש 3, שנוסע עד אשקלון למי שלא יודע, דרך מסמיע, או בכל הדברים האלה, אני לא רואה את מודיעין. אני, אפילו אם אני מתאמץ, אני לא רואה. אני רואה את הקשרים, אני רואה את הכל, אבל לא רואה את העיר.
זה להיות עם ולהרגיש בלי.
אז זה היתרון, ובאמת זאת עיר של משפחות. כמה, חשוב לי ככה לדעת, כמה יש פה דירות של 3 חדרים, שהם בעיקר, כמו שאמרנו, לגרושים גרושות.
תראה, יש פילוח די ברור של הדירות בעיר. כ-5% מהדירות בעיר, או 6% הן דירות 3 חדרים, 40% הן דירות 4 חדרים, בערך 35% הן דירות 5 חדרים, והשאר זה דירות עם הרבה יותר חדרים או קוטג'ים, אבל זה באחוזים מאוד מאוד נמוכים. כלומר, רוב הדירות פה מכוונות למיינסטרים, למשפחות המיינסטרים, משפחות עם 2 ילדים, 3 ילדים, רוב הדירות מכוונות לזה.
יפה, אז אני חושב שהאנשים, ואני במיוחד, קיבלנו מושג על מה שקורה פה בעיר הזאת. אנחנו יכולים גם לדבר פה על ההתפתחות של המשרדים, אנחנו יכולים לדבר על ההתפתחות של אזורי המסחר, אנחנו יכולים לדבר פה על הרבה דברים, אבל העיקר של מה שאני מדבר עליו, זה בעצם המגורים, ואני חושב שאנחנו מבינים שזאת עיר שאנחנו רוצים לבוא לפה, זה לא מיועד לאלה שמחפשים סטודנטים וקוריוזים והכל, זאת עיר
תראה, אנחנו נרצה מאוד סטודנטים, יש גם מגמה תכנונית בעירייה להקים פה מכללה ולהביא את אותם סטודנטים, אנחנו לא נגד הדברים האלה, המער גם הולך להכניס לפה הרבה מאוד מקומות עבודה, אנחנו מקווים, זה משהו שאנחנו עדיין לא מרגישים אותו, הפריחה שלו נעצרה בגלל הקורונה, זה עיכב את כל התהליך הזה בשנתיים, לעסקים היה מאוד מאוד קשה להיכנס לפה, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לראות את האזור הזה מתעורר, וגם מבחינת תעסוקה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי רוב האנשים היום במודיעין מתפרנסים, לא במודיעין, וזה חבל, אנחנו רוצים יותר אנשים מקומיים שיתפרנסו פה, ואולי אפילו למשוך אנשים מבחוץ שיתפרנסו פה, להגדיל את התמהיל בעיר הזו, ולהגדיל את תחומי הפעילות שלה, כי עיר השינה היא בין היתר, נכון, זה דבר שהוא טוב, אבל המושג הזה נולד מכך של באמת מבחינת תרבות ופנאי לא היה פה מה לעשות. אבל הדבר הזה מאוד מאוד השתנה. יש היום את מועדון הגרי, שזה מועדון שמארח הופעות כמעט כל ערב. אנשים יש להם פה תרבות, יש להם פה פנאי, יש להם פה ספורט. העיר מאוד מאוד מפותחת מהבחינה הזאת, ותלך ותתפתח. וגם מבחינת הצפי של גידול האוכלוסייה, היום אנחנו עומדים על פחות מ-100,000 איש, הצפי הוא להגיע ל-250,000 איש, לא בעוד הרבה שנים. וכל העיר נערכת סביב הדבר הזה. אז
אבל בוא, נהיה עוגנים בינינו, שאם העיר צריכה להכיל מבחינת תעסוקה והכל את ה-250,000 איש, יהיה לה קשה להכיל את זה אם אין לה את הפתרונות של התחבורה. אנחנו יודעים למשל שאנחנו משווים את זה לחריש, שיושבת גם על ציר תחבורה, אבל אין לה לא את הרכבת ועוד אין לה את ההתפתחות העירונית בפנים, והיא לא עשתה את אותו הדרך וגם לא תוכננה כמו זה, זה לא יכול לקרות.
אני לא חושב שקברניטי העיר מתכוונים ש-100% מהאוכלוסייה תתפרנס בעיר. הם עדיין מכוונים לזה שרוב האוכלוסייה עדיין תתפרנס או בתל אביב או בירושלים.
אבל שיש פה אלטרנטיבות לתעסוקה.
אבל שיהיו אלטרנטיבות, שיהיו אלטרנטיבות גם לבני הנוער, כמעט אתה לא רואה פה, עזוב בני נוער, שכבת הגיל בין 25 ל-30 לא רואים בעיר. הם לא פה. איפה הם? אני לא יודע. אבל הם לא פה. אין לעיר מה להציע להם. לא מבחינת מוסדות השכלה ולא מבחינת תעסוקה. הם לא פה, הם חוזרים לפה אחרי שהם מתחתנים.
ושהם רוצים לקנות פה דירה כבר לגור.
הם כבר לא יכולים, אלא כן ההורים השכיבו סכום.
כן, אז זה הופך להיות יותר מצומצם, כמו שזה קורה אצלנו בשכונות הטובות בירושלים.
נכון.
אדונים איבי וונקרט, אתם הארתם את עיניי. אני ממש ממש מודה לכם שככה הזמנתם אותי. ואין לי ספק שאנשים יבואו אליכם, רואים את הבקיאות שלכם, ואני ממש שמח, אני אותך לא הכרתי יהודה, אבל את אורי הכרתי, אנחנו נפגשנו בביז מייק ביז, נטוורקינג, וזה אחת המתנות שיש שם להכיר את האנשים הטובים, אז תודה רבה על העשייה, ואת הפרטים שלכם, איך להגיע אליכם עם הטלפונים שלכם, והמשרד והכל, כמובן כל מי שמחפש, לא צריכים ללכת להתאמץ בגוגל, תיכנסו לאתר שלי, ובאתר שלי בעמוד ההקלטה, באתר נדלן בקלות, יש שם את כל הפרטים שלהם, ותגיעו אליהם בישירות, לא דרכי ולא כלום, אז תודה רבה לכם.
תודה רבה לך, צחי היקר, היה באמת רעיון מעניין. תודה שהתארחת אצלנו.
איזה כיף. אז נתראה כולם בפודקאסט הבא, תודה ולהתראות.